טוב, אז אני רוצה להזכיר את מה שראינו בפעם הקודמת. אביאת, יכולה? אני שמחה כשאת מתקרבת אליי. בסוף אני אנצח, בסוף אני אנצח. אף אחד לא תשב שם, לא יודעת איך זה יהיה. טוב, אז ככה, גם שקד יש. לך אני אביא שולחן קטן, אחרי הפסיכומטרי הם עושים את זה. אני לא אביא את השולחנות ששם, זה בשביל הבוגרות, וכן, באמת. טוב, אז ראינו במדרש איכה רבה, אני מזכירה בשתי מילים, ודיברנו על זה גם קצת בשבת, אבל בשבת אסור לכתוב, אז לא יכולנו לכתוב שום דבר. ראינו שכשירמיהו רוצה ללמד זכות על הגולים, כשירמיהו מבקש רחמים על הגולים, אף אחד לא מצליח לבקש עלינו רחמים חוץ מרחל שקופצת. רחל קופצת, רחל רוצה ללמד עלינו, לבקש עלינו רחמים, והיא קופצת, והיא מספרת את סיפור מסירת הסימנים. ודיברנו על זה שבעצם מסירת הסימנים זה ביטוי להתכופפות של רחל. רחל ויעקב בטוחים בחלום, בטוחים. יש להם ודאות גמורה שמהם תצא האומה הישראלית. אין להם בזה ספק. הם לא תוהים על זה. ברור להם שהאומה הישראלית צריכה לצאת מהם. הם יודעים את החלום, החלום בהיר, החלום מובן, החלום ברור. הם רוצים לתקן עולם במלכות שדי. וממש באותו לילה לבן, שכבר אמרנו שכולם ידעו שהוא רמאי, ורחל ויעקב הם מסדרים לעצמם סימנים שאף אחד לא יצליח לחדור לתוך הברית הזאת שלהם, ובאותו הלילה איכשהו לבן מצליח לקחת את הסמלה ולתת את הסמלה ללאה, זה לא משנה אם זה בדיוק הסמלה או לא, זה לא חשוב. ותוך זמן מאוד מאוד קצר, רחל מבינה שהיא לא מבינה. מה זאת אומרת? רחל מבינה שההבנה שלה הייתה חלקית, שהיא חשבה שהמסלול יהיה בצורה מסוימת, ומסתבר שהמסלול יהיה אחר, שהיא חשבה שיהיה אב אחד לאומה הישראלית ואם אחת לאומה הישראלית, ומסתבר שלא. מסתבר שגם לאה צריכה להצטרף. עכשיו אני מזכירה שדיברנו על ההבדלים בין רחל ובין לאה. דיברנו על זה שרחל היא אלמה דאית גליה, העולם הגלוי, שרחל מצליחה לחיות את אלוקים בתוך העולם הזה, בתוך החומר. לא נרחיב על זה עכשיו. ולאה היא אלמה דאית קסיה, לאה היא לאה מן העולם הזה. היא לא באמת לא שייכת, אבל היא רוצה כבר את הטוב, השלם, הגמור, העליון, הנצחי, האלוקי, זה מה שהיא רוצה. וכשיעקב ורחל אומרים שלא צריך את לאה בבית ישראל, למה לא צריך? כי גם הם רוצים את הטוב השלם. גם יעקב ורחל רוצים את העולם הטוב והמאיר והבהיר והברור. ברור. אבל הם אומרים, אנחנו גם כשנהיה בדרך, אנחנו נחווה אותה, אנחנו נהיה חלק מהדרך. ולאה אומרת שהיא הייתה מוכנה לוותר על הדרך. היא מבינה לאה מבינה שהיא לא תוותר על הדרך, בסדר? אבל בגדול, לשם עיני הצופיות, למרחק, לעתיד, הרחוק, הרחוק, השלם. דיברנו על זה שלאה היא כולה מבט, היא רק עיניים, זה מה שכתוב עליה. ועיני לאה רכות, שום דבר אחר לא כתוב עליה. ורחל מבינה שלא יכול להיות שעם ישראל יצמח מתוך הלבנת פנים. אין מצב. לא יכול להיות שאומה שאמורה להיות משתיתה את חייה על אמת ועל יושר ועל צדק ועל חן וחסד ורחמים וכל הטוב, לא יכול להיות שאומה כזאת תצמח מתוך זה שיבזו את אחותה. זה לא יכול להיות. ובאותו רגע היא מתכופפת. כן, חז"ל אומרים צניעות שהייתה בה ברחל. מה זה? זה צניעות המחשבה. היא מכניסה, היא בטוחה שהיא יודעת הכל, היא בטוחה שהכל ברור, ופתאום היא מבינה שלא, והיא מכופפת את עצמה כלפי התוכנית האלוקית, למרות שזה דורש ממנה כוחות נוראים, 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 מופלאים, מופלאים, שאין לנו בכלל מושג מאיפה יש לרחל את הכוח הזה. והיא גם אוסרת את הסימנים, והיא גם מדברת מתחת למיטה, היא כולה שם. היא כל כולה שם, היא כל כולה אחוזה בלאה, ולאה כל כולה אחוזה ברחל. כי אם לאה לא תהיה אחוזה ברחל, אז מה יקרה? אז יעקב יבין שזה לא רחל. לאה באותו לילה היא כולה רחל, ראינו בפשט, ראינו בפשט שכתוב, והיא בבוקר והנה היא לאה. והזכרנו שרשי אומר, אבל בלילה לא הייתה לאה. מה הכוונה שהיא בלילה לא הייתה לאה? בלילה היא הייתה לאה, לא, היא לא הייתה לאה. היא הייתה לאה שהיא כולה רחל, היא חושבת על החלום של רחל, היא אחוזה בחלום של רחל, היא אחוזה בסימנים של יעקב ורחל, בזה היא אחוזה, היא כל כולה. עכשיו אמרנו, הם היו תאומות, תאומות זה, יש ביניהם קשר, קשר פנימי, נפשי עמוק. אז הן מצליחות להיות אחוזות זו בזו בצורה כל כך שלמה. ואת כל זה עושה רחל, מכיוון שהיא מבינה שעם ישראל יצמח לא רק מאם אחת. להופיע אומה, אומה רצינית, אומה עוצמתית, אומה שתשפיע בעולם, צריך שיהיו באומה הזאת המון, המון כוחות והמון נטיות והמון הופעות והמון מציאויות והמון מבטים והמון השקפות, אחרת זה תהיה אומה חלושה, עלובה, שהיא לא תשפיע על המציאות. כדי שיופיעו כל כך הרבה כוחות, חייבים שגם יהיו כמה אמהות. אי אפשר, במשפחה מספיק אמא אחת, משפחה זה משפחה, וגם במשפחה, אל תגלו לאף אחד, אף אחד לא דומה לשני. תחשבו רגע רק עליכם ועל האחים שלכם, ואני אחשוב רק על הילדים שלי, אף אחד לא דומה לשני, כל אחד עולם אחר. אבל באומה זה פי מיליון יותר מצרך. אומה שצריכה להיות אומה שמובילה את המציאות, היא צריכה את כל הכוחות, את כל הנטיות, את כל האפות. חייבים גם את רחל, גם את לאה, עוד נדבר על זה, עוד נרחיב על זה. אבל את זה רחל מבינה. ורחל מתכופפת בענווה כלפי התוכנית האלוקית, ונותנת את כל, 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 כולה, הכל. לא נשאר כלום. היא כולה, היא ולאה כולה, ביחד, 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 כמו נשמה אחת. וזה מה שרחל אומרת, ואני מקריאה מאמצע המקור, בסדר? כי את תחילת המקור ראינו. אמצע המקור זה, ומה אני שאני בשר ודם, רואות? זה 2, 4, 6 שורות מהסוף במקור 8, בסדר? יום הבוגרות היום, לא ידעתי שיבוא הבוגרות, איזה כיף לי. ואפרת מתיישבת במקום שלה, והכל בסדר. ומה אני שאני בשר ודם, אפר ואפר, לא קינתי לצרה שלי. זוכרו, דיברנו על זה. אישה שנייה שנכנסת לבית קוראים לה צרה. למה קוראים לה צרה? קודם כל כי נהיה צר, בבית נהיה צר. אין לה אישה הזאת מקום. היא לא יכולה לעשות רק את מה שהיא מאמינה. וצרה זה גם, צרה זה צר, זה כאב, זה לא פשוט. אז לא קינתי לצרה שלי. ולא הוצאתיה לבושה ולחרפה. ואתה מלך חי וקיים רחמן, מפני מה קינית לעבודת כוכבים שאין בה ממש, והגלית בניי ונהרגו בחרב ועשו אויבים בם כרצונם. אומרת רחל, אם אני בשר ודם הבנתי שאומה, אומה שהיא אומה אחת, היא תופיע מתוך כמה אמהות, ולמרות שהיא תופיע מתוך כמה אמהות, היא אומה אחת, זה אומה של אחדות, זה אומה שיש לה מגמה אחת, ויסוד אחד ושורש אחד וכיוון אחד. אם אומה כזאת היא אחת, למרות שאולי נפלנו, אולי נפלנו בפירודיות, ואולי נפלנו בשניות, ואולי נפלנו בעבודה זרה, אבל זה לא מי שאנחנו באמת. מי שאנחנו באמת זה אחד, אנחנו אומה אחת. אז כמו שאני הייתי מוכנה לשאת את הפירודיות בתוך האחד הזה, אז אתה שאתה יודע שעבודה זרה בעם ישראל זה חיצוני, זה מקרי. זה לא מי שהם באמת, באמת הם רק שייכים לך. באמת הם אחד עמך, באמת הם שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אבל אם אני יכולתי לשאת את זה, את תישא את זה גם אתה, תוותר לנו גם אתה, תחוס עלינו גם אתה. אם אני הופעתי את זה בחיים שלי, אז בבקשה תמחול גם אתה. וזה מה שאומר לריבונו של עולם, מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא, ואמר בשבילך רחל. זה דווקא בקשת הרחמים של רחל. כי רחל ראתה את הפירודיות ואמרה, למרות שיש פירודיות, האומה הזאת תהיה אחת. הכוח שלה יהיה אחד. אנחנו עוד נראה, לכן היא נקראת עקרת הבית. מה זה עקרת הבית? עקרת הבית היא עיקר הבית, אבל כבר דיברנו על זה בפעם הקודמת, לרחל היו רק שני ילדים, ללאה היו שישה ילדים, לבילה היו שני ילדים, לזלפה היו שני ילדים. למה רחל היא עקרת הבית? כי רחל היא מטביעה בבית הזה את כוח האחדות. רחל אומרת, אנחנו כולנו בית אחד. רחל מכניסה את לאה לבית יעקב ואומרת, מכוח זה שהכנסתי את לאה, יוולדו כל הבנים של לאה. היא כאילו נותנת ללאה את היכולת ללדת את הבנים ליעקב. אם היא לא הייתה מוותרת, אם היא לא הייתה נותנת את הסימנים, אז לאה לא הייתה נכנסת לבית של יעקב. כן, אי אפשר להגיד את זה, כי רחל נתנה את הסימנים. אבל כל הבנים שנולדו ליעקב, מי שנתנה להם את היכולת להופיע בבית הזה, זאת רחל. ולכן אומר לריבונו של עולם, בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומם. הדה הוא דכתיב, כה אמר השם, איני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. זה הפעולה של רחל, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך, ושבו בנים לגבולם. זה של רחל. זה עשתה רחל. מתי היא עשתה את זה? קודם כל, בלילה הזה שהיא אומרת לעצמה, אני מבינה שאני מחויבת להכניס את לאה. האומה הישראלית לא תהיה שלמה אם לאה לא תהיה בתוך הבית הזה. עבודה זרה זה שניות. עבודה זרה זה להגיד שאין אל אחד. אומרת רחל לריבונו של עולם, זה שעם ישראל עובד שניות, עובד ריבוי של אלים, זה לא באמת מי שהם. איך אני יודעת שזה לא באמת מי שהם? כי הם יצאו ממני. ואני זאת שהטבעתי אחדות בבית הזה. הם שייכים לאחדות. זה שהם נפלו בעבודה זרה זה חיצוני. זה כמו, כן, אמרתי את זה גם בשבת, זה כמו הפסוק בשיר השירים, אל תראוני שאני שחרחורת ששזפתני השמש. הלכלוך שלנו, הנפילות שלנו הן חיצוניות. כמו שיזוף, נכון? שיזוף זה לא באמת הצבע של האור. זה משהו חיצוני שלאט לאט הוא חולף ועובר. ככה החטאים בעם ישראל, אומרת רחל. זה חיצוני. זה כמו תחפושת, זה כמו מסכה, זה כמו תלבושת, אבל לא בפנים. בפנים אנחנו לא שייכים לעבודה זרה. נפלנו בעבודה זרה, על זה החרבנו את בית המקדש. אבל זה לא אנחנו באמת. באמת, באמת, באמת אנחנו אחד. וככה היא, ככה היא מבקשת לנו. זה רק אחרי ריבונו של עולם מוכה לנו. בסדר? אז מתוך זה אני רוצה באמת שנראה עוד מקור שמוסיף על זה. זה מתוך, זה במקור 9, מתוך נצח ישראל פרק למדלד. אמנם אנחנו צריכות ללמוד פרק א', אבל זה רק במקור 11, וקודם תשכחו את מה שהרב מוטי לימד אתכם בשבת, ואז אני אלמד אתכם במקור 11. אבל בנצח ישראל פרק למדלד, המהר"ל מוסיף עוד עומק לדברים שנאמרים במדרש. עוד הבנה נוספת למבט של רחל, ומה זה נותן לנו לדורות. אז אנחנו, המהר"ל מסביר שם בפרק למדלד בדיוק את המדרש הזה, שראינו במקור 8, ובואו נראה לאן הוא לוקח את זה, איך הוא מעמיק את הדברים. אז הוא אומר כך, ומדרש הזה נראה קשה, כי בשביל שרחל קיבלה עליה באהבה, ולא באישה אחותה, לכך ימחל הקדוש ברוך הוא לישראל שעבדו עבודת גילולים. אומר המהר"ל, מה הקשר? בסדר, זה שהמעשה של רחל הוא אצילי, הוא גדול, הוא מופלא, הוא מלא צדיקות ומלא אצילות, בסדר, אבל מה זה קשור לזה שרחל אומרת לריבונו של עולם תמחה להם על עבודת גילולים? איך זה קשור? למה דווקא המעשה של רחל הוא זה שמוחה לנו על עבודה זרה? אומר המהר"ל, אבל באור עניין זה, כי בשביל שידעה רחל שיעקב ראוי בפרט לזה שלא יהיה לו אישה אחת. כלומר, באותו לילה רחל מבינה שיעקב צריך יותר מאישה אחת כדי להופיע את האומה הישראלית. הוא מבינה את זה רק עד. לפני כן היא לא חשבה את זה בכלל. לפני כן היה ברור לה שהיא היחידה שניסית ליעקב, וזה מה שדיברנו על הסימנים, כן? עם זו יצר, תילי, תילתי, אספר, זה ברור לה. בלילה הזה היא מבינה שלא, שלא, שלא תהיה ליעקב אישה אחת. שאם היה ליעקב אישה אחת, היה זרעו שהם 12 שבטים בלתי מחולקים. ודבר זה אין ראוי שיהיה בעולם הזה שיהיה ישראל אחד. אז קודם, אנחנו לאט לאט נסביר. קודם כל אומרת רחל, אני מבינה שאם כולם יצאו ממני, לא יהיה מספיק שפע של גוונים באומה. שפע של גוונים זה לא בשביל שתהיה תמונה יפה, ממש לא, זה לא זה, זה גם תמונה יפה, אבל זה לא זה. שפע של גוונים זה כדי שהאומה הזאת תצליח להשפיע על העולם. כדי שאומה תשפיע על עולם, את צריך שיהיה לה ראובן, שיש לו כוחות משלו. וצריך שיהיו שמעון ולוי, שיש להם כוחות משלהם. וצריך שיהיה יהודה, וצריך שיהיה יששכר, ושיהיה זבולון, ושיהיה דן, ושיהיה נפתלי, ושיהיה גד, ושיהיה אשר, ויהיה יוסף, ויהיה בנימין. וכל אחד מהם מביא איזשהו גוון שהוא שייך לו. אנחנו יודעות שזה מופיע גם בסוף ספר בראשית. כשיעקב מברך את השבטים, אז באמת הוא מטביע חותם. כל שבט, כל מה שהוא אומר על שבט אחד זה של השבט הזה. וזה מה שהשבט הזה צריך להופיע בעולם. וגם משה רבינו. משה רבינו בסוף ספר דברים מברך את השבטים. וכל שבט יש לו ברכה אחרת. למה זה חשוב? זה חשוב שהאומה הזאת תפרוץ לכל הכיוונים. זה חשוב שיהיו לה המון 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 שבילים. שיוכלו להגיע לכל מקום, שלא תהיה פינה במציאות שהאומה הזאת לא תוכל להשפיע עליה. זה לא יכול לצאת מאישה אחת. זה אין אפשרות שזה יצא מאישה אחת. ולכן חייבים, רחל מבינה שחייבים שיהיו יותר, שתהיה יותר מאישה אחת ליעקב. זה קודם כל. אבל המהר"ל מוסיף עוד דבר. ודבר זה אין ראוי שיהיה בעולם הזה, כן.
אבל למה כאילו נגיד סתם מוי שכל ילד הוא שונה כאילו בפני עצמו כאישיות, נכון שיש קווים דומים, אז למה זה מצריך יותר מאישה אחת? גם ככה הוא זה שונה.
כי זה לא יכול להיות שאישה אחת מכילה כל כך הרבה כיוונים. אם אתה אומר לא נורא בסדר, כולם יהיו דומים לכולם, אז לא, זה נחמד. אבל זה לא להשפעה עולמית. בסוף העולם צריך להיפגש עם ראובן ועם שמעון ועם לוי ועם יהודה וכו' וכו'. בסדר, כדי שתהיה השפעה עוצמתית, אדירה. שכל כוח יופיע בפני עצמו עד הסוף. בסדר? אז תקשיבו מה, המהר"ל אומר פה דברים לא פשוטים. אומר המהר"ל שאם היה ליעקב אישה, סליחה, ודבר זה אין ראוי שיהיה בעולם הזה שיהיו ישראל אחד. מה זה? דבר זה אין ראוי שיהיה בעולם הזה שיהיו ישראל אחד. תקשיבו. אנחנו נקרא עוד קצת ואז נסביר. ולכך קיבלה רחל דבר זה באהבה. אף שידעה רחל כי היא עיקר אשת יעקב, היא יודעת שהיא עקרת הבית. היא יודעת שהיא האישה, רחל יודעת את זה. ואף על פי כן, והיא ראויה לו בפרט, כן? החלום הראשוני, הבסיס של החלום, זה החלום של רחל ויעקב. זה הבסיס, היא הבסיס לחלום. היא מסוגלת להגשים עם יעקב את החלום. ידעה גם כן שאין יעקב ראוי שיהיה לו אישה אחת בלבד, לכך קיבלה דבר זה באהבה, מאחר שאין העולם ראוי לכך. אז מה זה שהמהר"ל אומר פעמיים, דבר זה אין ראוי שיהיה בעולם הזה, שאין העולם ראוי לכך. זה שיעור על העולם הזה. נראה לי שכבר אמרנו את זה כמה פעמים השנה. העולם הזה הוא עולם אחד, נכון? אנחנו אומרים כל יום, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אבל במציאות הדברים מאוד מורכבים. זה לא כזה פשוט, זה לא כזה קל, זה לא כזה זורם. יש בעולם הזה המון כוחות, יש בעולם הזה המון ניגודים, יש בעולם הזה המון הפכים, יש בעולם הזה, כמו שאמרנו, הרבה גוונים. זה בינתיים, בינתיים עולם הזה זה עולם של עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר ועוד דבר ועוד דבר ועוד הופעה ועוד כוח ועוד כישרון ועוד נטייה ועוד הפכים ועוד ניגודים. אומרת רחל, אני מעבירה לכם שיעור, מה זה עולם הזה? זה עולם הזה. עולם הזה בינתיים כרגע הוא אומר שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. זה האמירה שעליה גם עם ישראל מסר את הנפש לאורך כל הדורות והיה מוכן למות על האמירה הזאת. אבל אומרת רחל, אנחנו הולכים לשם. אנחנו מממשים את זה עוד ועוד, עוד צעד ועוד צעד, עוד טיפה ועוד טיפה. אבל עכשיו, כן, אתה פוקח את העיניים בעולם הזה ואתה אומר, וואלה, לא הכל נראה שהוא הולך לאותו מקום. לא כולם נראים שהם מביטים אל אותה מגמה, לא כולם חולמים את אותם חלומות. אומרת רחל, עולם הזה מאוד מורכב, מאוד מסובך. מלא ריבויי ריבויים של דעות, של השקפות, של מבטים, של גוונים. ככה זה עולם הזה. אבל זה לא הסוף, בסדר? שלא נתייאש. ומכל שכן השם יתברך שהוא חי וקיים, אף אם עבדו עבודת גילולים, דבר זה מפני שאין עולם הזה ראוי שיהיה בו השם אחד עד לעתיד. ולפיכך משהו טבע העולם הזה ראוי שימחל השם יתברך. כי מפני שאין האחדות בעולם הזה, הוא שגורם לישראל לחטוא. שזהו החיסרון שהוא בעולם וממנהגו. אז מה אומרת רחל לריבונו של עולם? מה היא בעצם אומרת לו? אתה לא יכול לכעוס על עם ישראל שעובד עבודה זרה. בינתיים אתה דואג שהעולם הזה הוא יהיה כך. זה חלק מהחוק האלוקי שכדי להגיע לאחדות, עוברים גם דרך הפירודיות. כדי לברר את השם אחד ושמו אחד, אז עוברים כל מיני ברורים שמאוד מפורדים ומאוד קשים ומאוד עצובים ומאוד מייסרים. יש פסוק שמסיים את ספר עובדיה. כמה פרקים ספר עובדיה? פרק אחד. אבל הוא ספר. ספר עובדיה זה נבואה על עשיו. אני אומרת את זה בסוגריים. אז הפסוק האחרון בספר עובדיה אומר, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והייתה להשם המלוכה. מתי תהיה להשם המלוכה? אחרי שהתבררו מה זה ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. יש לנו מלחמות קשות עם כל מיני תרבויות, כן? עשיו זה תרבות המערב. עוד נדבר על עשיו בעזרת השם לקראת חנוכה, נלמד על כל האומות שעמדו עלינו לחלותינו בגלל שב... במעוז צור מוזכרים כל האומות, אז נלמד את זה לעומק, אז נזכיר את זה גם שם. אבל מה זה ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והייתה להשם המלוכה? מתי תהיה להשם המלוכה? אחרי שיהיה משפט. מה זה המשפט הזה? המשפט הזה זה משפט שמתברר לאורך כל השנים של ההיסטוריה. מה זה משפט? משפט זה לגלות את האמת. איך האנושות מגלה את האמת? לאט לאט היא עוברת עוד קרבות ועוד מלחמות ועוד ברורים ועוד קשיים, ועולם הזה הולך לו ומתפתל בתוך כל הסיבוכים. ובסוף והייתה לה השם המלוכה. אומרת רחל לריבונו של עולם, זה סדר העולם. סדר העולם שעכשיו מסובך. סדר העולם שעכשיו מורכב. סדר העולם שיש לנו חלום, אבל כדי להגיע לחלום הדרך ארוכה, 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 ארוכה. אתה לא יכול לחוס אלינו אם דחפת אותנו לתוך העולם הזה. זה העולם שדחפת אותנו אליו. אי אפשר עכשיו להגיד לנו, זהו, אז גמרנו. אז תסלח לנו. הסתבכנו, הסתבכנו, נפלנו, קשה. לפעמים לא הכל כזה בהיר ופשוט, אז אנחנו נופלים. אבל זה חלק מהתוכנית שלך, שככה העולם יהיה. ולכך רחלי מבקשת רחמים. שהרי בה נראה שעולם הזה מסוגל שיהיה בו שניות וצרה בעולם הפירוד שאינו מסוגל לאחדות. זה מה שהיא עשתה. כשהיא מכניסה את לאה, היא אומרת, אני מבינה שבינתיים יש בעולם הזה שניות. שניות זה מלשון שתיים, שניים. היא אומרת, גם לאה תהיה בבית יעקב. למה גם לאה תהיה בבית יעקב? כי זה התוכנית האלוקית. בינתיים ככה התוכנית האלוקית מובלת. למה? כי ככה זה. כדי שנגיע להשם אחד ושמו אחד, זה אנחנו נברר את זה. אנחנו לאורך שנים ארוכות 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 של היסטוריה נברר דרך הקשיים ודרך הכאבים ודרך הקרבות ודרך הבירורים שאין אמת אחרת חוץ מהשם אחד ושמו אחד. אין אמת אחרת. אבל זה יהיה דרך ברורים קשים. וזה מתחיל שם, זה גם מתחיל לפני. אבל בבית יעקב זה מופיע בצורה הכי הכי חזקה. נכון? גם בפרשת שבוע, נכון? שרה אומרת לאברהם להכניס את הגר, ואחר כך היא אומרת לו חמסי עליך, נכון? לא פשוט עולם הזה, לא פשוט. שמעתם על זה פעם? אז הנה, רחל מלמד אותנו גם את זה. שאם לא היה מסדר העולם להיות בו צרה, לא היה דבר זה לאבות. שהאבות הם עיקר העולם וסדר שלו. כן, אז דיברנו בשבת על אברהם אבינו, על כל הסיפורים, על כל הדברים שעוברים עליו. אומר המהר"ל, אם בבית של יעקב יש שתי נשים, זה סדר העולם. עד מתי? עד שנתוקן את הכל, עד שנברר את הכל, עד שנחזיר את הכל לאחד בהיר, ברור ושלם. אבל כל זמן שלא הגענו לאחד הזה, אז אנחנו בדרך הזאת, והדרך הזאת לא פשוטה. ובדרך הזאת יש שניות, יש פירודיות, יש ריבוי. וכיוון שמצאנו שהיה עניין שלהם להיות להם צרה ושניות כמו שהיה לרחל, אם כן, עניין זה ראוי לעולם הזה. ולפיכך רחל בפרט מבקשת רחמים בלבד, ואבן זה היטב. אז כשהמהר"ל אומר ואבן זה היטב, וזה הרבנית חנה הייתה אומרת, סימן שלא הבנו באמת, אבל לא חשוב. נעשה את עצמנו, שכאילו הבנו. זה כנראה דברים הרבה 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 יותר עמוקים ממה שאנחנו מבינים. אבל מה שהבנו, הבנו. התוספת הזאת של המהר"ל בעצם מוסיפה מבט שלנו על העולם שלנו. כן, רחל מדברת על עצמה, ועד היום זה ככה. עד היום אנחנו הולכים ומתבררים דרך השניות, דרך הפירודיות, דרך הניגודים, דרך ההפכה. זה העבודה שלנו. עד שנגיע לאחד. זה מהרגע שגורשנו מגן עדן. אז התחילו המורכבויות. ואנחנו בדרך חזרה לגן עדן. נראה, מתי נגיע? תלוי כמה תעבדו קשה. אם תעבדו מאוד קשה, נגיע יותר מהר. אם נהיה עצלנים ובחיינים, ולא יהיה לנו כוח למסור את הנפש, אז ייקח יותר זמן. תגידי לאמא שלך שתיתן לנו כוח.
אבל מה, שמעת איך את הדברות שרחל לא עובדת עוד בזמן?
לא, זה שיעורים בשבילנו, השם יודע הכל. כל מה שמתרחש בין ריבונו של עולם לנביאים, בין ריבונו של עולם לאבות, זה שיעורים בשבילנו. ריבונו של עולם יודע הכל. אבל הוא רוצה שאנחנו נעשה, שאנחנו נשנה, שאנחנו נסביר, שאנחנו נוביל. אז הוא מלמד את זה דרך רחל, כי רחל חיה את זה. ותחשבי, ריבונו של עולם יכול היה להגיד את זה לעצמו לבד. בסדר. מה ירמיהו מתחיל לחפש מי ילמד עלינו רחמים? אבל הוא מחכה לרועים, לרועים הנאמנים, שחסים על האומה הזאת. ולומדים את זה דרכם, כן.
גם כאילו, אתה איך של תובעת הרמיה שהוא כאילו, גם
יש תוכנית אלוקית, אמרנו, אמרנו. לא, אמרנו, יש פרק א' ויש פרק ב', נכון? דיברנו על זה ביום רביעי שעבר. פרק א' זה מידת הדין, זה האמת האלוקית. אפשר להכניס אותנו לאמת האלוקית, אבל זה כמו רובוטים. הוא יחליט שאנחנו יכולים להיות בגן עדן, וגמרנו, אבל מה אנחנו עשינו בזה? כלום. אז מה קורה בעולם הזה? בעולם הזה אנחנו חוזרים לגן עדן, אנחנו מחזירים את עצמנו לגן עדן.
זהו, אז אחרי אני שואלת, אם זה כאילו יש להם,
קודם כל, זה בגלל שאדם וחווה חטאו. וריבונו של עולם ידע שאדם וחווה יחטאו. ועכשיו הוא אומר לנו, קדימה, תעשו את זה בעצמכם, אני בוטח בכם. הוא בוטח בנו יותר משאנחנו בוטחים בעצמנו. אז מה זה עולם? מה זה, תסבירי לי, מה זה עולם שאת כמו רובוט מקיימת את המצוות, כמו רובוט את נחמדה, כמו רובוט את יפה?
נו.
לא, שנדע שיש לאן לחזור. גם ככה קשה לנו, אם לא היה גן עדן, לא היינו מאמינים שיש לאן לחזור. היינו אומרים, הכל דפוק מההתחלה ועד היום. עכשיו שאנחנו יודעים שהיה גן עדן, אנחנו אומרים, אנחנו מאמינים שיש לנו לאן לחזור.
אז כאילו כן לכתחילה, שאנחנו ברא עולם שאנחנו
נתנו? כן, אפשר להדון על זה, אם זה לכתחילה כזה או מלכתחילה כזה. יש גן עדן מלכתחילה, והרצון הוא לשוב. כדי לשוב, אנחנו צריכים לעבוד. אפשר לעשות עולם שנהיה כמו דיברנו, נכון, על האריה. שכמו שהוא חי את חייו בסבבה, גם אנחנו נחיית, אבל זה לא כלום, זה קשקוש. לא רוצים להיות כמו אריה, רוצים להיות בני אדם. רוצים בחירה חופשית ולבחור בטוב, זה קשה מאוד, אבל זה משנה את העולם. כן.
אבל אם אנחנו
או, כל השערות והמאמורות והמלחמות והתהליכים של האנושות, של כל האנושות, זה הכל מתברר דרך זה. האומות היו בהתחלה אליליות, שזו הייתה עבודה של איזה אל פרועה וגסה ומלאת יצרים, ולאט לאט הם הלכו והתעדנו, נכון? ולא נעים להגיד, אבל האסלאם והנצרות זה פי מיליון יותר נורמלי מעבודת אלילים. והנצרות, הרמב״ם נגיד אומר שזה עדיין עבודה זרה, יש כאלה שאומרים שלא, האסלאם ברור שזה לא עבודה זרה, נכון? אתם שומעות שהם אומרים, אללהו אכבר, מתכוונים שיש רק אל אחד, אני לא יודעת מה הם עושים בשבילו, אבל לא חשוב. זה לא שאלה של יום יום, זה הכל מה שעם ישראל עובר בתוך עצמו, כל הבירורים של עם ישראל מול עצמו, מה אמת ומה שקר, מה נכון ומה לא נכון, כל התהליכים שהאומה עוברת זה תהליכים של בירור. זה שהיום הפוסט-מודרניזם זה הכי, 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 אני לא יודעת, אולי כבר יש פוסט-פוסט-מודרניזם, אני כבר לא יודעת. אני לא מספיק מעורה בשיח הציבורי. אבל זה שהכל אמת, וכל דעה שלך היא לגיטימית, דברים שפעם כאילו התביישו להגיד היום, אומרים, זה הכל ברורים. זה ברורים מול השם אחד ושמו אחד, כי פשוטו.
אז כאילו מצד מה שאלת, אני חושבת שאנחנו רואים את היום, זה באמת כל הזמן לעמוד על הדעה ועל העמדה החזקה, אבל מה שרחל,
לא, אני אגיד הפוך, רחל בדיוק הפוך, רחל בלילה הזה היא מופיעה אחדות כל כך עצומה שמטביעה שורש, ומכוח שהיא מטביעה אז אנחנו גם נחזור לאחדות הזאת. כלומר היא כשהיא אומרת ללאה אני מוכנה להיות איתך ביחד עד הסוף, למרות שאני משבשת את החלום שלי לגמרי, היא באמת, 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 באמת מתאחדת עם לאה. ואני יכולה להגיד סתם, בהבנה הקטנה שלי, שזה שחזרנו לארץ אחרי 2000 שנה, למרות שהיינו מפוזרים, בלי אינטרנט, בלי פלאפונים, בלי וואטסאפ, בלי כלום, בכל קצוות תבל, כיפשו אותו. וכולנו חזרנו לפה, זה רק בגלל רחל. מה זה רחל? הכוח שרחל התביעה בנו. אבל איך חזרנו? למה חזרנו? מה הקשר? איך כל ספרי התורה חזרו אותו דבר? איך זה יכול להיות? אמרו לי שבתימן היו איזה שני, נכון? שני דברים שהיו קצת שונים בספר ספרי תורה שהגיעו מתימן, שזה הזוי, למי היה קשר בכלל עם יהדות תימן? כלום. איך נשארנו? זה רק זה. זה הלילה הזה, בלילה הזה רחל מטביעה אחדות מופלאה בעם ישראל, והיא מטביעה את האחדות כי היא יודעת שהולך להיות מסובך להלאה. ואנחנו יודעים את זה יותר מכולם. כן. אני לא יודעת אם זה בדיוק אותו דבר. יש את הנקודה הזאת של רחל שזה שלה. מה שהיא אומרת פה לריבונו של עולם, בסיפור הזה גם משה לא מצליח לבקש עליהם רחמים. חטא העגל הוא מצליח, חטא המרגלים הוא מצליח, אבל פה כשירמיהו מבקש שמישהו יושיע, משה גם לא מצליח. זה רק היא. אילו יש משהו בה שהטביע בנו שזה הולך איתנו. בסדר? וזה שלה. אחר כך גם משה וגם שאר הנביאים, יש הרבה מלמדים עלינו. זה דומה, אבל לה יש את אצלה זה גם עשייה, היא פשוט עשתה את זה. בסדר? טוב, אני רוצה שנמשיך. זה עדיין באותו עניין. ואם אני אחזור על הדברים שאמר הרב מוטי בשבת, אז תסלחו לי, אבל זה דברים שחשובים לחזור עליהם, שזה גם שייך לפטירתה של רחל. במקור 10 צילמנו מתוך בראשית פרק ממחת, לפני שיעקב נפטר, אז הוא מבקש מיוסף לבוא לדבר איתו, והוא אומר לו, ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל בארץ כנען בדרך, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, ואקברה השם בדרך אפרת, היא בית לחם. זוכרות? למה יעקב רואה לנכון להזכיר ליוסף את פטירת רחל בדיוק? מה המשמעות של זה שעכשיו יעקב החליט להגיד ליוסף, כשרחל נפטרה אז קברתי אותה בדרך. אומר רש"י כך, וזה במקור 10, אף על פי שאני מטריח עליך להוליכני להיקבר בארץ כנען, ולא כך עשיתי לאמך, ולא תאמר שיקבו עליי גשמים מלהוליכה ומלקוברה בחברון, וידעתי שיש בלבך עליי, אבל דע לך שעל פי הדיבור כברתי השם שתהיה לעזרה לבניה. בעצם לפני מותו יעקב מבקש מיוסף שיקבור אותו בארץ ישראל, במערת המכפלה. הוא חוזר על זה כמה פעמים, הוא אומר את זה אחר כך גם לבנים שוב ושוב, שהוא רוצה להיקבר במערת המכפלה. הוא מזכיר שאברהם ויצחק קבורים שם, ושרה ורבקה ולאה, הוא ממש אומר, מדבר על זה באריכות. למה חשוב להזכיר את פטירת רחל? כי אומר יעקב ליוסף, יכול להיות שאתה חושב בלבך, איך אבא מבקש ממני לתרוח טרחה עצומה עצומה עצומה, ולקחת אותו ממצרים עד מערת המכפלה. קודם כל יהיה קשה מאוד מאוד להוציא את יעקב ממצרים, כי ברגע שיעקב הגיע למצרים פסק הרעב. אתם זוכרות שכל הירידה למצרים הייתה בגלל הרעב בארץ ישראל, הרעב במצרים נגמר. איך שיעקב מגיע למצרים הכל נהיה שם טוב. והמצרים לא ירצו לוותר על יעקב, הם ירצו כמו שהם עושים לכל המלאכים שלהם, לחנות את יעקב ולהשאיר אותו אצלם, ושתישאר הברכה של יעקב במצרים. כדי שיוסף יצליח להוציא את יעקב ממצרים, הוא צריך לצאת לקרב. ואני לא מדברת על זה שזה חתיכת דרך לעלות ממצרים עד מערת המכפלה. אומר יעקב ליוסף, אני יודע שיהיה לך מאוד קשה לקבור אותי במערת המכפלה. אני יודע שזו תרחה מאוד גדולה. ואני מתאר לעצמי שאתה שואל את עצמך, איך זה יכול להיות שכשאימא שלך נפטרה, לא יכולתי לקחת אותה מבית לחם עד חברון. מבית לחם לחברון, על חמור, בסדר? זה חצי יום, משהו כזה, בסדר? בדוד שביום ירושלים יש מסע אופניים, מקריית ארבע לירושלים. תתחילו להתכונן מעכשיו. כן, יש מסע אופניים. עולים מקריית ארבע לירושלים. אבל זה לא הנושא. בזמן יעקב לא היו אופניים, היה חמור. אז כמה זמן היה לוקח לו לקחת את רחל על חמור? כמה זמן? חצי יום. יום שלם עם כל המשפחה. למה יעקב לא קובר את רחל במערת המכפלה? למה אתה מבקש ממני לעשות מסע כזה ארוך ממצרים עד מערת המכפלה, כשאתה לא עשית את הדרך הכל כך כל כך קצרה הזאת, ופשוט קברת את רחל בדרך? אומר יעקב ליוסף, הקבורה של רחל על אם הדרך זה על פי הדיבור. ריבונו של עולם הוא זה שביקש ממני לקבור את רחל בדרך. יש פה תוכנית אלוקית. למה? למה צריך לקבור את רחל בדרך? למה רחל לא יכולה להיקבר במערת המכפלה? אז אנחנו נקריא את הדברים מתוך נצח ישראל בפרק א', ואני חוזרת שוב, אני למדתי את זה מהרבנית חנה, אז מה שאני אומרת זה בשם הרבנית חנה, ותקשיב. אומר המהר"ל, ופירוש עניין זה כמו שבערו עוד במדרש. עם הרב דוד עוד לא הגעתם לשם, עכשיו כשאני חושבת על זה אולי גם הגעתם איתו. אבל אני יודעת שאני אומרת את הדברים של הרבנית חנה. יש את הגברים, יש את הנשים, כל אחד יגיד את דברם. רחל מבכה על בני הישראל נקראים על שם רחל. וזה המדרש שיש לו טעם מופלג. כי האישה תיקרא בית. כמו שאמר רבי יוסי, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי, רק לאשתי ביתי. למה רבי יוסי קורא לאשתו ביתי? למה הוא לא יכול לקרוא לה אשתי? מה זה בית? אומר המהר"ל, בית זה קירות, בית זה מקום, בית זה איזושהי תכונה כזאת שמצליחה להכיל ולהכניס ולתת מקום לכל מי שנמצא בבית הזה. אישה היא קודם כל בית. באיזה צורה זה מופיע? אז קודם כל אישה, בניגוד לגבר, זכתה שיהיה בתוכה רחם. מה זה רחם? רחם קודם כל זה מלשון רחמים. וזה שריר קטן קטן, אולי בגודל של אגרוף, שכשמתחילים להתרקם בתוכו חיים, השריר הזה הולך, הוא מתרחב, הוא מתרחב, הוא מתרחב, עד שהקרום של הרחם נהיה כל כך דק שאי אפשר בכלל להבין איך הוא לא נקרא. אל תפחדו, בדרך כלל הוא לא נקרא, הכל בסדר. זה פלא אלוקי. למה אני אומרת את זה? כי זה לא שריבונו של עולם חיפש איזה קופסה. איפה אפשר יהיה להניח את התינוק? טוב, סבבה, נכין איזה רחם כזאת, שיהיה לתינוק איפה להיות. לא. כשריבונו של עולם שם בתוך האישה את הרחם, הוא אומר לה, זה מי שאת. זה לא משהו טכני. אין לי איפה לשמור, תברא איזה אינקובטור, ותדאג שלתינוקות יהיה איפה לצמוח. לא. כשריבונו של עולם נותן לאישה את האיבר המופלא הזה שקוראים לו רחם, הוא אומר לה, זה מי שאת. זה מתחיל בשלבים הראשונים, הראשונים, הראשונים של חיי העובר, נכון? הוא הולך ומתרקם בתוכך, בהתחלה זה בכלל גודל בלתי נראה. ולאט לאט זה הולך וצומח, ובהתחלה זה עובר, ואחר כך זה תינוק. ואומר לך, ריבונו של עולם, זה תכונה שלך. את, יש לך כישרון כזה, לשאת בתוכך חיים. בהתחלה זה חיים לא מוכרים, לא ידועים. כואב לה פה וכואב לה שם, היא לא מצליחה להירדם בלילה, והיא מקיעה, ויש לה בחילות, ואין לה כוח, היא כל הזמן עייפה. וזה קשה, וזה לא פשוט. ובאופן פלאי, היצור הקטן שהולך ומתרקם בתוכה, זה הדבר הכי אהוב, והכי יקר, והכי מתוק. אין לה מושג איך הוא נראה, מה יהיה השם שלו, מה הוא יעשה, איזה הופעות יהיו לו, כלום היא לא יודעת עליו. והיא מלאת אהבה ומלאת התרגשות, מביאים לה באולטרסאונד איזו תמונה, היא לא מבינה שום דבר. וואו, היא כולה התרגשות, מה רואים שם? זה אישה, זה ביתי, זה רחם. עכשיו הרחם, הוא נושא את התינוק 9 חודשים, ואז התינוק נולד, אבל את לא מפסיקה להיות רחם, תשכחי מזה. אז קודם זה היה בתוכך, בקרבך, ועכשיו זה מבחוץ. אבל זה מה שאישה צריכה להיות. אישה צריכה להיות כל הזמן. מה יש ברחם? ברחם יש שקט ונעימות וחמימות. הוא מקבל ברחם את כל המזון שלו. הוא לא צריך לדאוג לכלום. שקט לו שם ובטוח, וגם חזל עוד מספרים לנו שהוא לומד שם את כל התורה כולה, חבל הזמן. מה קורה כשהוא יוצא החוצה? גם אז אישה צריכה להמשיך להיות רחם. שוב, מלשון רחמים. היא צריכה להיות זאת שנותנת את הביטחון, ואת החמימות, ואת האהבה. ואת המתיקות, ואת זה שהיא תמיד נמצאת שם, כן, כשיש לה כוח וכשאין לה כוח, כשהיא מרגישה טוב וכשהיא מרגישה חלשה, כשזה מסתדר לה וכשזה לא מסתדר לה, היא תמיד, תמיד, תמיד צריכה להיות הבית. שוב, הבית, אני מתכוונת, המקום הזה, המקום הזה שאומר לילד, זה המקום שלך, והמקום הזה שלך אוהב אותך, והמקום הזה שלך מקבל אותך, והמקום הזה שלך ייתן לך כל מה שהוא יכול לתת. זה שרבי יוסי קורא לאשתו ביתי. וכל ילד שנכנס לבית, הוא צריך לדעת בוודאות גמורה, שיש מישהי אחת בבית הזה שתמיד מחכה לו, שתמיד תמיד תקשיב לו, שתמיד תאהב אותו, שתמיד תיתן לו מקום. כי בשאר המקומות בעולם, לא בטוח שזה יהיה. אם שולחים את הילד למעון, סליחה שאני מביאה דוגמאות, במחילה, במחילה מהאימהות, לא מהבנות, הבנות עוד לא מדברות על מה אני מדברת. אז הוא חייב ללכת לישון עם כולם, הוא חייב לקום עם כולם, הוא חייב לאכול עם כולם, ואם זה לא מתאים לו, לא מסתדר לו, זה בעיה שלו. סבבה, אין לי דרכים אחרות, אין לי עצות אחרות למעון, אלא אם כן, לכל ילד תהיה מטפלת, זה גם רעיון. תתחיל לחפש מטפלות. אבל בבית שלו הוא צריך שהוא ירגיש שתמיד, תמיד, תמיד הוא יכול להיות הוא. ותמיד, תמיד, תמיד יקבלו אותו. לפעמים הוא יתנהג יפה, ואל תגלו לאף אחד, לפעמים הוא יתנהג ממש לא יפה. לפעמים הוא ידבר בנימוס, ולפעמים הוא ידבר בחוצפה. לפעמים הוא יקשיב לאמא, ולפעמים הוא ממש לא יקשיב. אבל אמא, לפני הכל ואחרי הכל, קודם כל היא אמא שלו. ואמא שלו אמרנו, זה כמו רחם, היא עוטפת, היא מחבקת, היא אוהבת, היא מאמינה בו, והוא יודע שהיא מאמינה בו, הוא יודע את זה בידיעה ברורה, הוא יודע שהוא יגיע הביתה, וגם אם הוא יעמוד על הראש, וגם הוא יזרוק את הנעליים באמצע הסלון, וגם אם הוא לא יכין שיעורי בית, אמא שלו תאהב אותו. כל שאר העולם יעשה לו פרצופים, ייתן לו עונשים, יגיד לו ככה ויגיד לו אחרת. אבל אמא שלו זה משהו אחר. צריך שיהיה בעולם הזה מקום אחד שהוא ידע שזה המקום שלו. וזה מה שאומר רבי יוסי כשהוא אומר שהאישה שלו זה הבית. זה בית. מה קורה כשאת נכנסת לבית שלך? את סוגרת את הדלת ואת אומרת, ועכשיו אני יכולה להיות אני. זהו, זה הבית שלי. בבית שלי אני יכולה להיות אני. לא צריכה לעשות הצגות, לא צריכה למצוא חן, לא צריכה לעשות מה שלא יודעת מה, כל מיני חוקים שממציאים לי. תשלבי ידיים, תבואי בשמונה, תקשיבי לשיעור בגיאוגרפיה, אחר כך תכיני שיעורים. רגע, רגע, וגם צריך לחיות קצת. אין ברירה, צריך ללכת לבית ספר, הכל בסדר. אבל צריך גם מקום אחד, שהוא מקום, שהוא המקום שלי, ואני יודעת שאני שם בלי חשבונות, בלי מבטים של ביקורת, בלי שום, קודם כל זה המקום שלי. זה בית, זה אישה שהיא בית, שהיא מקבלת את כולם, שהיא מכניסה את כולם, שהיא נותנת מקום לכולם. זה יכולת אכלה שאי אפשר בכלל לתאר אותה. כי לפעמים אחד חוזר עצבני, ואחד חוזר כולו מאושר. אחד חייב ללמוד למבחן, ואחד צריך לקחת אותו לחוג. אחד צורח וצריך להחזיק אותו, והשני רעב וצריך להכיל אותו. איך אמא צריכה לעשות את כל זה? אין לי שמץ של מושג, לא יודעת. אבל זה כישרון נשים. אין, הגברים לא קיבלו רחם. זה לא קשור אליהם. הם לא קיבלו רחם כי הם לא יכולים לסחוב. הם יכולים לסחוב פי אלף יותר מאיתנו, זה לא קשור. זה משהו בנפש של האישה. שהיא תהיה עצובה עם זה, ושמחה עם זה. היא תהיה מצליחה עם זה ונכשלת עם זה. היא תיתן חיבוק לזה ונשיקה לזה. היא יכולה הכל. זה בית. זה שיש לי ארבע קירות, ואני נכנסת לתוך ארבע קירות האלה, יש לי הרגשה טובה ונעימה. ומתוקה, ובטוחה. זה בית, זה אישה. בסדר, עוד לא הגענו לרחל, עכשיו ננסה להגיע אליה. זה מסוכן כשאני מתחילה לדבר על זה, אני יכולה לדבר על זה עוד כמה שעות, אז אל תדאגו, נחזור לזה. כמו שאמרו חז"ל, ומפני כי רחל הייתה עקרת הבית של יעקב, כמו שאמרו חז"ל שרחל הייתה עקרת הבית, וכל מי שנקרא בית כולל הוא מאחד הכל. כמו שהבית כולל הכל ומאחד כל אשר בתוכו, ולפיכך נקראו ישראל על שם רחל מפני שהיא הייתה עקרת הבית של יעקב. כל אחת מפה בחדר הזה צריכה להיות עקרת הבית של הבית שלה. אצל רחל זה עוד הרבה יותר חזק, כי היא מכניסה את כל הבנים של יעקב אל תוך הבית. בלילה הזה שהיא מתאחדת עם לאה ואומרת, אני מבינה שצריכה להיות עוד אישה ליעקב, היא נותנת את האפשרות שכל הבנים יוולדו. היא זאת שמחליטה שהבית הזה ייבנה ויש לכולם מקום. זה עקרת הבית. לך תהיה אחריות לתת מקום לכל הנפשות שיהיו בבית שלך. את נבראת על ידי ריבונו של עולם עם כוח כזה. אין דבר כזה שפתאום אישה אומרת, אוי, לילד הזה כבר, אין לי כבר כוח, יש לי כבר שלושה ילדים, אין לי כוח להודים. זה לא, זה כישרון כזה, אי אפשר להסביר את זה. יש עוד ילד, אז פתאום נהיה עוד כוח, פתאום נהיה הלב, נהיה עוד יותר גדול. זה לא הולך ופתאום צריך לחלק את הלב ליותר חלקים, מה פתאום? כמו הרחם, בדיוק כמו הרחם, שבעצם הוא קטן, ואז הוא מתרחב, ומתרחב, ככה גם הלב שלך, כמו הרחם שלו. הולך ומתרחב 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 ומתרחב, וזה כוח נשי. לאיש לא קוראים בית. איש הוא לא בית. איש, יש לו הרבה תפקידים אחרים, חשובים מאוד, מזיז את כל העולמות. אבל בית זה אישה. אז קודם כל, רחל היא זו שיוצרת את נקודת האחדות בתוך הבית הזה, ונותנת לכולם מקום. זה קודם כל רחל. רחל אומרת, אתם כולכם, 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 שייכים לבית הזה, יש לכם מקום בבית הזה. ולפיכך אמר שנקברה רחל בדרך. שאם הייתה נקברת רחל במערה, אתם רואות אפילו בזמן המערה, כבר קראו למערת המכפלה, המערה. לא היה אצל ישראל שהם בגלות שלהם, כוח המקבץ ומאחד את ישראל בגלות שלהם. אבל נשאר בישראל כוח המאחד את ישראל, רק שאינו בפועל, רק בכוח בלבד. ולכך רחל שהיא כוח שמאחד את ישראל, שהרי כל ישראל נקראו על שמה, נקברה בדרך. למה היא נקברה בדרך? אם רחל הייתה נקברת במערת המכפלה, שמה זה מערת המכפלה? מערת המכפלה היום זה הבית של האבות והאימהות. כשאת רוצה ללכת לאבות והאימהות, לאן את הולכת? למערה? אם גם רחל הייתה נקברת במערה, בבית הלאומי של האבות והאימהות, אז מה עם ישראל היה חושב? שכשאנחנו בבית, יש לנו כוח מאחד. אבל מה לעשות? כשהתפזרנו בגלות, הכוח המאחד הזה נעלם, עבד מן העולם. אין לנו איך להתקבץ, כי אנחנו כבר לא בבית. רחל בכוונה לא קבורה בבית. רחל בכוונה לא קבורה בבית של כל האבות והאימהות. בשביל מה? בשביל להגיד לעם ישראל, גם כשאתם בגלות, גם כשאתם בדרך, הכוח המאחד והמקבץ נמצא איתכם בדרך. הרב מוטי אמר את זה? אמר את זה או לא אמר את זה? אמר את זה? אולי הוא היה בשיעור של רבנית חנה. כן. אני לא יודעת. יכול להיות. אני לא יודעת להגיד מה יהיה בלעתיד לבוא, אבל בלעתיד לבוא באמת האחדות הזאת מופיעה גם בינינו. לא רק בין רחל ולאה, כולנו נהיה אחד. שאלה טובה. אז בואו רק נראה את שאר השורות ואני אשחרר אתכם. ולכך רחל שהיא כוח שמאחד את ישראל, שהרי כל ישראל נקראו על שמה, נקברה בדרך. ולכך מבקשת רחמים עד שיהיו ישראל מקובצים בארצם לגמרי. ואם לא נקברה רחל שהיא הכרה את הבית המקבץ את ישראל בדרך, כבר נחלקו ישראל חס ושלום. ולא היה אצלם עוד כוח מקבץ ומאסף את ישראל. והיינו שהשיב לה הקדוש ברוך הוא, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי בזכות רחל, שהיא כוח המקבץ ישראל, ישובו ישראל מגלותם, וזהו ושבו בנים לגבולם. כי יש כוח מאחד את ישראל בתוך גלותם. רחל בדרך, כוח המאחד בדרך, אז גם אנחנו מאוחדים. אפילו שאנחנו מפוזרים. אפילו שאנחנו, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל... בכל העמים אשר בכל מדינות מלכותיך, זה לא משנה. גם כשאנחנו נראים הכי מפוזרים והכי מפורדים, אנחנו שייכים לכוח האחדות. ולכן לא יכול להיות שרחל תהיה קבורה במערת המכפלה. כי אנחנו חייבים את הכוח המאחד גם כשאנחנו מפוזרים. אם זה לא יהיה, אז נלך לאיבוד, אז לא נאמין. אז האמונה הזאת תמונה בתוכנו מכוחה. ובשביל אותו הכוח המאחד ישובו ישראל מגלותם, וזה מה שרצינו לבאר. אז לרחל יש תפקיד לא רק בהקמת האומה הישראלית, אלא יש לה תפקיד גם בשיבת האומה הישראלית לארצה אחרי 2000 שנות גלות. אז היא כולה בתוך החלום, היא כולה שייכת לחלום, היא חיה את החלום, היא מוסרת את הנפש של החלום גם בחייה, גם במותה, היא כולה רחל.